זין, פסקה ת'. כזכור, לכל מי שעד עכשיו שמע את השיעורים האלה, אז אנחנו עסוקים כאן בדברים שהרב קוק כתב במהלך מלחמת העולם הראשונה. כאן יש איזה קישור שעושה הרב בין המאורעות לבין הרוחניות. כלומר, עם ישראל הוא אותם עם, זה עם שיש לו מה לומר. במהלך הדורות הפה שלנו נסתם, לא היה לנו מה לומר. לפי העיקרון הידוע, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. לכן היהודים יכלו בתוך הגטו להגיד מה שהם רוצים בעצם, יכלו להביע את דעתם על מצב העולם, זה בכלל לא עניין אף אחד. אפילו אם מישהו במקרה שמע מה שהיהודים אומרים, היום תמשיך לדבר. היה גוי אחד בשם ז'אן ז'אק רוסו. רוסו. מאבות המהפכה הצרפתית. לא יודע אם הוא בדיוק התכוון שתהיה מהפכה הצרפתית בעקבותה, אבל הוא מאבות הרעיונות, וולטר ורוסו, הם אלה שהגו את הרעיונות שבסופו של דבר הביאו להקמתה של אירופה המודרנית. רוסו כותב באיזשהו מקום כדבר, בספר אמיל על החינוך. הוא אומר בסורבון, הסורבון באותם הימים הייתה אוניברסיטה דתית, כן, בפריז, זה לא כמו היום. הסורבון היה נחשב גם למקום מרכזי של ההשכלה הנוצרית. הוא אומר, בסורבון ברור למעלה מכל ספק שנבואותיו של ישעיהו מדברות על ישו. אצל רבני אמסטרדם ברור באותה עמידה של ודאות שאין לזה כל קשר. כן, אז באותם הימים המרכז הגדול באירופה המערבית מבחינה רוחנית הייתה אמסטרדם. אומר, נראה לי שלעולם לא נוכל להבין את היהודים כל עוד לא תהיה להם מדינה עם בתי מדרש ואוניברסיטאות שבהם יוכלו להביע את דבריהם, את דעותיהם, בלא כל פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. עד כאן דברי קודשו. בסדר? כלומר, זה מבטא את מה שאמרנו, אם כן, שהפה של האומה סתום בזמן הגלות. אגב, האינטואיציה הזאת מצויה גם אצל רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי, כשהוא שם לפיו של הכוזרי את ההחלטה לפנות אל הדתות, רואה אני שאין לי אלא לפנות אלא אל הנוצרים ואל המוסלמים. מדוע? כי הפילוסוף יחזב אותו. אז מה? לא הבנתי. טוב, בקיצור, אחרי האכזבה שהפילוסוף הנחיל לו, אז לא הייתה לו ברירה אלא לפנות אל הדת. מה זה הדת לפי המושגים שלו? האסלאם והנצרות. והוא מוסיף, אשר ליהודים, די לי בכך שהם בזויים ושפלים וסנועים על הכל. כלומר, היהודי ודאי שזה לא רציני. כלומר, אמנם יש דת יהודית, אבל נגיד, מה מסתתר מאחורי הדברים האלה? אם אלוהים הוא יהודי, אז הוא היה צריך לדאוג לחבר'ה שלו. לא דאג, סימן שאלוהים הוא לא יהודי עם כיפה סרוגה וחולצה כתומה. הוא לא. כן, מה אתה אומר?
המלך מחפש את האמת. הוא מבין שקשה למצוא אותה.
כן.
אז למה לכתחילה הוא שולט את הדת היהודית שהיא סמויה וצויה?
זה מה שאני מסביר לך. אני הסברתי שיש גם...
זה בדיוק ההפך מן ההיגיון.
למה? יש היגיון מאחורי דברי המלך. וגם אני שואל את השאלה הזאת. אם באמת אלוהים יש לו כיפה סרוגה וחולצה כתומה, אז למה הוא לא מפנה לנו את כל התקציבים? למה ה-public relations שלו כל כך גרועים? זאת שאלה אמיתית. הרי הוא הבוס, הוא בעל הבית. אז למה הוא לא דואג לעצמו? ולכן, אם אתה רואה שיש אומה שהיא סנועה ובזויה, זה סימן שבאמת הוא לא איתם. נכון? זו טענה אמיתית. וזה גם כתוב בספר יחזקאל. בספר יחזקאל כתוב שמה, ולא למענכם אני עושה בית ישראל, כי למען שמי הגדול המחולל בגויים.
תפיסה כוחנית של המציאות, הרב.
מה?
תפיסה כוחנית של המציאות.
זה לא תפיסה כוחנית.
אני חבר ברוך הוא הכי חזק, עוד יסם שמתחשק לו.
אבל יש היגיון, לא עושה, אני לא מבין. ריבונו של עולם אוהב את עולמו או שונא את עולמו? אוהב. אם הוא אוהב, הוא בוודאי רוצה שאמיתתו תהיה ידועה. אם האמת של הקדוש ברוך הוא זה היהדות, אז צריך לגלות את זה. כלומר, זו שאלה מוסרית, אני חושב. לא שאלה, לא צורה כוחנית של שאלה. לא צורה כוחנית. לכן השאלה היא באמת שאלה. כן? מה? אבל מה יעשה גוי מסכן בזמן רבי יהודה הלוי? אין לו ברירה. הוא מחפש את האמת, והוא רואה את המציאות של היהודים. למה שהוא יחשוב שהיהודים, יש מה לחפש שם? אז בעצם מה אחד הכיוונים בספר הכוזרי זה זה, זה להראות שגם בזמן שפלותה של האומה, מי שמחפש את האמת, לא תהיה לו ברירה אלא להגיע לישראל. דרך מי? מי יגלה את ישראל למלך כוזר? הנוצרים והמוסלמים. כי אם אתה חוקר את שורשיה של הנצרות והאסלאם, ואתה שואל את עצמך מהו המקור לנורמה הבסיסית, דהיינו הנבואה, הנוצרים והמוסלמים בעצמם אומרים לך לבני ישראל. ברור? אז כך שהקדוש ברוך הוא כן דאג למי שיש לו לב ישר להגיע בסופו של דבר. אבל זה לא כל כך פשוט. אני רוצה, למשל, גם במאה ה-20 ראינו דברים כאלה. ראינו למשל מושג שמאוד מצוי בספרות האירופאית של המאה ה-20, לפחות של החלק הראשון, המושג של תרבות יהודית נוצרית. שמעתם את הביטוי הזה? עכשיו, בעיני כל הוגה נורמלי באירופה המערבית עד המאה ה-20, היה ברור לחלוטין שכשאומרים התרבות היהודית נוצרית, מתכוונים לנצרות. כלומר, ההסתכלות על היהדות הייתה אך ורק בתור טיוטה שבאופן מוזר ונשארה בהיסטוריה. זאת אומרת, זה נשאר קיים, לא כל כך ברור למה, אבל זה נשאר. כן? אבל ברור שהפרי הבשל של היהדות זה הנצרות. כן? זה מה שהיה ברור לחלוטין. ורק מאז מלחמת ששת הימים, לא מאז הקמת המדינה, מאז מלחמת ששת הימים, ההגות האירופאית התחילה להבין שיש תוכן ייחודי ליהדות. שיש ליהדות כיהדות מה לומר. עד כאן זה ברור? מה? מה קרה במלחמת ששת הימים? מה שקרה הוא שלראשונה התרחש מאורע תנכי במאה ה-20. כלומר, זה התפרצות של התנך לתוך המודרנה, אבל לא סתם. על ידי היהודים. ואז הדבר הזה עורר שתי שאלות קשות מאוד. א', אולי התנך אומר את האמת על ההיסטוריה? ב', זה יותר קשה, אולי איך שהיהודים קוראים את התנך, זה האופן הנכון לקרוא אותו. זה שתי שאלות מציקות, שעד עצם היום הזה לא נפתרו. ואפשר לומר שחלקים גדולים של מהלכי הפוליטיקה הבינלאומית, זה בא לפתור את השאלות המציקות האלה. כן.
למה אתה אומר שזה
התפרצות
של
תנכיות? מדוע המלחמת של הימים זה התפרצות של תנכיות? כי עם ישראל שחוזר לירושלים, זה בעצם דברי הנביאים. עכשיו יותר מזה, זה זעזע את החברה הישראלית, כי זה צהל החילוני שביצע את המאורע התנכי. ואז כל החלוקה המהותית שהייתה בין דתיים ובין ציונים חילוניים, החלוקה הזאת התחילה להתמסמס. וקיבלה את הצורה בבוא הזמן של המתנחלים, גוש אמוני וכו'. או? כלומר, יש פה תהליכים רחבי היקף שמזעזים את המנטליות הישראלית. מה אתה אומר? נראה לי שאתה לא רגיל לצורת החשיבה הזאת.
למה?
לא, כי אני ראיתי את התמיהה שלך. כן? בסדר? אז אני אומר, זה דבר מאוד לא פשוט. יש אחד שביטא את זה יפה, זה הסופר הישראלי הגרוע עמוס עוז, שאמר פעם שכשהוא היה צעיר, העולם שלו היה פשוט. הוא אומר כך, היינו חבר'ה בוגרי סיירות, בוגרי צבא, מלאי גאווה חלוצית. והסמל של המעמד שלנו זה היה הדובון הצבאי. על דתיים ידענו שזה קיים, הם לובשים בגדים שחורים, אלה שהם ברציניים, כן? הם לובשים בגדים שחורים ונמצאים בשכונות אחרות לגמרי, והם מבקשים שלא ניסע בשבת שם, וגם שלא ניקח אותם לצבא. אז זה פחות או יותר הסתדר. זאת אומרת, העולם היה מחולק לשניים, אלה עוסקים בענייניהם, אנחנו עוסקים בענייננו, הכל בסדר. עד שקמה תנועת גוש אמונים. ואז ראיתי את אנשי גוש אמונים הדתיים עולים על הגבעות של השומרון עם הדובון שלי. והרגשתי שגנבו לי את המדינה. בסדר? זה בעצם, זה להבין שכל התהליכים הפוליטיים שמתרחשים בימינו, הם תהליכים בעלי השלכות מהותיות על הלכי החשיבה התרבותית. בסדר? הדובון זה הציונות. הציונות המיליטנטית. מה, עד עכשיו, אתם תשבו בבית המדרש בשקט. לעשות יישובים זה אנחנו. אתם תשארו בבית המדרש. ובעצם הטענה של גוש אמונים הייתה שההמשכיות הציונית עוברת דרך בית המדרש. דבר שנחשב כגזלה, עד עצם היום הזה אגב. כן? הדתיים בעצמם לא לגמרי בטוחים שהם לא גזלנים. שהם לא גזלו את הציונות. לכן יש להם רגשי נחיתות, והם אומרים, אנחנו לא יכולים לכפות על עם ישראל את ארץ ישראל. כן? מרגישים איזו הרגשה כזאת, לא נעים.
אין זכויות יוצרים על רעיון.
טוב, בסדר, אבל אפשר להבין ש... להיות כאלה כאלה, כן, מה אתה אומר?
יש לי שאלה, האנשים, אותם שאתה אומר, אנשים חילונים שבנו את ה... שהקימו את המדינה.
כן.
האם לא, האם, יש לי שאלה, אם הדור הזה שהיה
חילוני... אמרת כבר שיש לך.
האם הדור הזה שהיה חילוני, הוא היה בעצם, הוא לא היה בעצם הגיע מבית דתי? זאת אומרת, לא אנשים שהגיעו מבית דתי?
בוודאי.
ואז התחלנו?
אתה צודק. החילונים שמנו את המדינה באו מבתים דתיים, אתה צודק, אבל באו מתוך נתק. מתוך נתק. כי בית המדרש אמר, אל תעלו לארץ. ואמרו, אנחנו כן רוצים לעלות. זאת אומרת, זה לא מתוך המשכיות תנכית דתית שהם בנו את הארץ הזאת. ודאי לא תלמודית.
אבל יש בהם שורש, זאת אומרת, יש בהם חשיבה יהודית.
בעל כורחם יש חשיבה יהודית, כן, בוודאי. בעל כורחם. בעל כורחם. כמו שבאם אמר לי אפרים בן חיים, שמעת על אפרים בן חיים? דווקא זה, אתה היית צריך להכיר. זה אחד ממייסדי הקיבוצים. כן? יהודי בן 90, הוא היום בן 90, מבוני המדינה ממש, הוא היום גר בקיבוץ גבעת חיים, הוא היה הרבה זמן בבית אורן. הוא אמר לי דווקא לפני 8 חודשים, הוא היה פה במכון מיר, הוא אמר לי, תדע לך, שאני אמנם לא אדם דתי, אבל יש לי הרבה מחשבות שאינני מעוניין להמשיך אותם, כי אני מפחד מהמקומו שזה יביא אותי אליהם. אז ברור שיש שורשים, זה ברור. הוא אמר לי שפעם היה לו ויכוח עם מישהו בקיבוץ, אז הם עשו, הם הלכו לטבנקין, לדין תורה, ככה הם היו קוראים לזה. הלכנו לדין תורה, יצא לדבק. כן, מה אתה אומר? זה היה עם בן אהרון. כן, מה אתה אומר? בוודאי. כן, אני אסביר לי מה הכוונה. כי בסופו של דבר, הטענה של היהדות היא טענה פוליטית. ומה אנחנו טוענים? שריבונו של עולם מתערב בעולם דרך ההיסטוריה. מה זה ההיסטוריה? זה הפוליטיקה. ולכן, אם ההיסטוריה הולכת בכיוון מסוים, יש השלכות רוחניות כאלה וכאלה, ואם לא, אז לא. דוגמה לדבר, רבנו יצחק אברבנאל, כשהוא מבאר את המרכבה של יחזקאל, בפרק ראשון של יחזקאל, יש שם דברים מיסטיים מאוד, עם חיות הקודש, כנפיים, כל מיני דבר, אופנים, ורבנו יצחק אברבנאל מבאר את זה בתור תיאור של סילוק השכינה מירושלים. האמת היא זה גמרא מפורשת, שהרי ישעיהו ראה את השרפים עם 6 כנפיים, נכון? נכון כתוב, נכון? 6 כנפיים, 6 כנפיים לאחד וכו'. ביחזקאל כתוב שיש להם 4 כנפיים. מה קרה באליצה? היה חורבן. היה חורבן, נמרטו 2 כנפיים. יש דיון בגמרא איזה כנפיים. למדנו את זה גם במערב, אם אתה זוכר. אז מה זה אומר? שהעולם הרוחני מושפע מהמצב הפוליטי. אז אם המצב הרוחני באלוהות מושפע מהפוליטיקה, קל וחומר, הלכי הרוח התרבותית. אני רוצה להגיד שכל מה שקורה היום זה מין ניסיון להשתיק את הפה של עם ישראל אחרי שהוא כבר נפתח. אגב, מי רוצה להשתיק? הגויים, ומי עוד? היהודים. היהודים מפחדים. למשל, לאחרונה יש מישהו ברומא שאמר משהו נגד מוחמד. כל העולם כולו רועש. ואז, זה היה אפיפיור? ומישהו אחד מראשי המדינה, אני לא זוכר מי אמר את זה, אחד הפוליטיקאים. אחד הפוליטיקאים אמר שבעניין הזה אנחנו צריכים לעמוד לצידם של המוסלמים. מדוע? משום שהסכסוך בינינו לבין הערבים איננו דתי. אז זה דוגמה חיה לפסל עבור בת יענה. כלומר, אם מישהו לעשות פסל של בת היענה, ייקח כדגם את הפוליטיקה הישראלית. בסדר? כן, אתה?
למה זמן בהיסטוריה נתחלת בצורה כל כך מושבה? ב-2500 שנה, מאז שפסקה נבואה, אנחנו בעצם, גם אנחנו, גם אולם, במין כזה הבנה לפסק.
אתה צולל, אתה שואל, מדוע כל כך הרבה זמן יש המתנה כזאת? מה זה הפסקת הנבואה? זה לא לגמרי נכון שזה המתנה. דיברנו על זה באריכות כשהתחלנו ללמוד את נצח ישראל, פרק א', שם המהר"ל דן בזה הרבה. מדוע זה כל כך ארוך? דבר נוסף, יש בתוך ספר אורות של הרב קוק, יש חלק שנקרא למהלך האידאות בישראל, שמתמודד עם השאלה שלך. זה משהו כמו 15 עמודים כדי לענות על השאלה הזאת. כן, בסדר? זאת אומרת, יש תהליכים שצריך לעזור, צריכים להפשיל. טוב, אז למה אני אומר את כל זה? כרקע לדברי הרב כאן, בפסקה ת'. הרי הרב מדבר על התמוטטות העולם המוסרי של הנצרות במלחמת העולם הראשונה. אבל ניקח. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם, דורשו את בניין האומה הישראלית. כלומר, עד עכשיו יכולנו עוד איכשהו לסבול את העובדה שאנחנו שותקים, העולם איכשהו יסתדר ויתנהל בלעדינו. היום העולם הגיע לנקודת משבר כזאת, אומר הרב קוק, שיש הכרח, כבר אי אפשר להמתין, יש הכרח לבנות את האומה. דיינו להקים מדינה. זה משהו. דורש הוא את בניין האומה הישראלית. כן.
מה בנושא את עולם הראשון תופס דווקא את תשומת ליבו לעומת אינקוויזיציה ודברים נוראים שקרו לפני זה? למה דווקא, מה עכשיו זה בעצם כל כך לא בעצם?
מה יש לו דווקא, מה קץ אותו דווקא מלחמת העולם הראשונה? הרי היו כל מיני זוועות גם לפני כן, אתה שואל. נכון. ענינו על שאלה זו כשלמדנו את פסקה א' ואת פסקה ה' ואת פסקה ו' ואת פסקה ח'. נכון? אתה זוכר בוודאי, נכון?
אני לא זוכר.
למה אתה לא זוכר? אבל היית פה. איי, 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 איי. טוב, אני אענה בכל זאת. כי מלחמת העולם הראשונה הייתה הראייה להתמוטטות המוסרית של העולם הנוצרי. הרי מה היה, לפני שאני אענה לך, אני רוצה לראות מה כתוב כאן. Do the kings or politicians have freedom of choice? שנה טובה לרב, לכיתה ולגולשים. טוב, האם יש, אני מתרגם מהאנגלית, למרות שיש פה טעות כתיב אפילו. הוא כתב politicians עם שני T, בעוד שצריך להיות T ו-C. אבל בסדר. האם יש למלאכים בחירה חופשית? זו מחלוקת המפרשים בפירוש הפסוק במשלי לב מלאכים ביד השם. עכשיו בואו נחזור לנושא. אם אתה רואה מה היה העולם ערב מלחמת העולם הראשונה, מאז שנת 1870 ועד 1914, סך הכל עברו 44 שנים. במשך אותם 44 שנים, אירופה אומנם עשתה מלחמות קולוניאליות וכבשה את אפריקה, אבל באירופה לא היו מלחמות. זה היה חידוש עצום. בני האדם היו משוכנעים שהם הגיעו לעידן של שלום עולמי. ובמה התעסקו אנשי האלפיון העליון של החברות השונות? הם ישבו בסלונים מחוממים בפטרסבורג ובפריס, וינה, ברלין, לונדון, סרייבו, רומא, ושמעו מוזיקת חדר של שוברט ונשקו את ידי האלמות החסודות ודיברו על מוסר ואמרו שלעולם לא תהיינה מלחמות ולא עוד. אם תהיה מלחמה, עם אמצעי ההשמדה הגדולים שהתפתחו בשנים האחרונות, היא לא תארך יותר משבועיים. חודש אחרי האמירות היפות האלה, נרצח יורש העצר בסרייבו, יורש העצר האוסטרי, הארכידוכס פרנץ פרדיננד בסרייבו. ואז כל האנשים הנחמדים האלה ישבו במחפורות 4 שנים והתחילו לראות אחד על השני. אז יש כנראה איזשהו קשר שהתגלה כאן. בסדר? זה מה שמעורר את תשומת ליבו של הרב. כן. במיוחד שהמלחמה הייתה כאן מלחמת עולם, כפשוטו. זה פעם ראשונה שהייתה מלחמת עולם. אפילו נפוליאון לא עשה מלחמת עולם, עשה מלחמת אירופה. כן, מה אתה אומר?
יש דעה שלמקינה פוליטית והיסטורית, שתי מלחמות עולם, בעצם מלחמה אחת.
אתה צודק.
אתה צודק. אתה צודק. אתה צודק.
תראה, אני לא יודע. אני לא יודע אם פה הרב רואה כבר את מלחמת העולם השנייה. קשה לומר. אבל מה שאתה אומר, שלעצמו זה נכון. הפוליטולוגים אומרים שמלחמת העולם השנייה הייתה רק הראונד השני של מלחמת העולם הראשונה. זה אשמת... השאלה היא, אשמת מי זה? היה אחד שרצה למנוע, קראו לו וילסון. אבל בית הנבחרים האמריקאי לא נתן לו. טוב. בניין העולם, אז בואו נקרא. אז הרב מבין שעכשיו יש צורך שהפה הישראלי ייפתח, שסוף סוף נגיד לעולם מה שיש לנו לומר להם. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם, דורשו את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה, כלומר הפוליטיקה והרוח, הוא עניין אחד. אתה לא יכול להפריד. וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר, הוא מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות. וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. עכשיו אני רוצה פה ללמד קצת זכות על הגויים, מותר? אני רוצה ללמד זכות על הגויים, מותר? או שזה אסור? כן, אז ניקח את זה ברבון מוגבל, כן? כך. מדוע הגויים הם נגדנו היום? כי אנחנו נחזבנו אותם. הם אומרים, אתם עשיתם עלינו רושם אדיר, חזרתם לארץ הזאת, קיימתם את דברי נביאיכם, שהם גם נביאינו, פערתם את פה העולם כולו, ואז כל העולם מחכה לשמוע מכם מה שיש לכם לומר. ומה אתם אומרים? שום דבר. אז אנחנו נגדכם. מה? איך מתקנים את זה? במכון מיר, זו שאלה. לא, 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 זו תשובה בכלל לא פשטנית. זאת אומרת, חייבת להיערך מהפכה תרבותית במדינה הזאת. נכון, עכשיו אנחנו לא עובדים על ההתפעלות, אתה צודק. אלא אם כן הקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים, אבל אנחנו היום לא עובדים על ההתפעלות, אנחנו עובדים על הרצינות. זאת אומרת, יש היום ציפייה בכל זאת שקיימת אצל אומות העולם לזה שעם ישראל יגיד להם מה לעשות. ברגע ש...
איפה לראות?
אוקיי?
כל הזמן נסה לומר לנו מה אנחנו צריכים לחשוב.
אני הבנתי את השאלה גם הפעם הראשונה מתוך השלוש. בסדר. טוב, אז נגיד על שלושת השאלות שלך שהן אותה שאלה, אני אענה שאת זה אפשר לראות בשני מסלולים, או בנסתר או בגלוי. המהלך הנסתר הוא שברגע שאתה כל כך מתנכל למישהו, סימן שהוא חשוב לך. הרי ההתנכלות של אומות העולם אלינו היא מחוסרת היגיון לחלוטין, וזה סימן שהם מצפים מאיתנו למשהו, כל פסיכולוג יגיד לך את זה. דבר נוסף, בגלוי, יש בכל העולם כולו גויים שמתעניינים ורוצים לדעת, ובאים לכאן ושואלים, ואנחנו עומדים בקשר איתם אפילו. לא רק אני, כל מיני אנשים. זאת היא עובדה שלא הייתה קיימת לפני כן. ואפילו אצל הערבים.
יכול להרחיב בפה בנושא
בקצת? לא, אני לא יכול עכשיו להרחיב בזה. עכשיו, יש, אני טוען דבר, תגידו שזה מיסטיקה, ואני חושב שזה אמיתי. ברגע שהיהודים ייקחו את עצמם ברצינות, אומות העולם יקשיבו. לא שכולם יקבלו, חלקם יתנגדו, אבל יהיה מה לומר. פט, מה אתה אומר? אחדות ועליונות. אתה שואל מה זה עליונות? יש שני סוגי אחדות. יש אחדות שמושכת כלפי מטה, יש אחדות שמושכת כלפי מעלה. האחדות כלפי מטה זה מה שנקרא המכנה המשותף הנמוך. כלומר, אתה רוצה שיהיו יותר הצלחות בבגרות. אז מה אתה עושה? אתה מוריד את רמת הבגרות, אז יש יותר הצלחה. זה נקרא אחדות, אבל לא עליונות. ויש, אתה דואג להעלות את כולם, אז זה עליונות. אז כמו כן גם, יש הבדל בין האחדות שהנצרות מציעה לבין זו שהיהדות מציעה. הנצרות אומרת, אנחנו נקל על אומות העולם, אנחנו נדרוש מהם אך ורק אמונה, ומתוך האמונה הם ייכנסו לשערי גן עדן. זה נקרא אחדות, כן? זה לאחד את כל העולם כולו, וזה משמעות של המילה קתולי, קתולי זה אוניברסלי, אבל בזול. כוח שמסוגל לאחד את הלבבות, זה נקרא מלא אחדות. ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה כוח של אחדות. אבל האחדות הישראלית היא תובענית, היא דורשת מן האדם מאמץ, איזושהי מהפכה מוסרית וערכית, וזה נמצא בעליונות, מה שכתוב פה. בסדר? כתוב, ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה. כן, זה שני של עליונות. וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל, כי אם אתה שואל את עצמך מהו התוכן המבסס את הזהות היהודית, זה באמת השאיפה הזאת של לאחד את כל העולם כולו. כן, אומרים את זה, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכל העמים, שנאמר, כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. מי אמר את הפירוש הזה? רשי על שמה ישראל. טוב, כן, זה אני. איך להבין את אלה שרוצים להשתיק? זאת אומרת, מתוך היהודים? זה פשוט מאוד, אני חושב. כל פסיכולוג מתחיל, יודע שהאויב הגדול ביותר של האדם זה האחריות. זאת אומרת, בני האדם בורחים מן האחריות כמו מאש. בסדר? למשל, לא, זה אויב במרכאות. מה שבורחים ממנו זה האחריות. דוגמה פשוטה. שוב, אנחנו חוזרים לעולם הנוצרי. העולם הנוצרי הרגיש, כלומר, העולם הגוי, הרגיש שיש לעם ישראל הרבה מה לתת להם. אז זה אומר שצריך לשמוע מה שיש ליהודים לומר. אנחנו לא רוצים לשמוע מה שיש ליהודים לומר, כי זה קשה, זה מכביד. מצד שני, אנחנו מלאי הערצה ליהודי. אין לנו ברירה, אלא לקחת יהודי מת ולהשתחוות לו. כי זה מספק מצד אחד את הצורך, את הערצה הפנימית שאנחנו מרגישים. מצד שני, מת לא מדבר. בסדר? כן, בבקשה.
כן,
זה אותו דבר. כלומר, כדי לאחד את העולם אתה צריך להתחיל מאומה שהאחדות נתונה בחוגה הפנימי. בסדר? טוב, שמת לב איפה נמצאת האחדות לפי הרב? מה כתוב? לא, לא. בשורה 4, מה הוא אומר? זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. ברור. כי בגלוי של כנסת ישראל יש הרבה מחלוקות, אתה צודק. אבל בנשמתנו דווקא האחדות. רוח השם מלא בה. אגב, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא עושה את הדברים די טוב. זאת אומרת, הרעיון הזה לא להיות עם ישראל הוא רעיון שחורז היום את כל השכבה הפוליטית במדינת ישראל. אבל ריבונו של עולם לא נותן. הוא שולח את נסראללה עבדו כדי להזכיר לנו מי אנחנו. ומעניין מאוד, תשאלו את כמעט רוב הישראלים, מפני מה נסראללה שונא אותנו? לא יודעים. אבם, לא יודעים לנו. לא קיים, לא יודע. הוא שונא, לא יודע. אין פתרון לטרור. אין פתרון. רק מסביב שולחן הדיונים. יש כמה מנטרות כאלה שמאפשרות להחזיק מעמד בעולם בלי להשתגע. מה? כן, זה ברור, זה לא. לא, יש גם מנטרות דתיות. המנטרות הדתיות זה חבר'ה צריך להתחזק בלימוד תורה, בקיום מצוות, ואז תראו שיהיה בסדר. לא יהיה נסראללה ולא בטיח. גם כן נאיביות. כן, ברור.
יש לו סיבה.
ודאי שיש לו סיבה.
סיבה מוצדקת.
אני לא יודע אם הסיבה היא מוצדקת, אבל היא מובנת. רק שהיום החברה הישראלית בנויה באופן כזה שהיא לא יכולה ללמד את זה. כלומר, אנחנו היום לא ערוכים לקלוט את המשמעות האמיתית של שנאתו אותנו. גם השנאה של אחמדינג'אד אלינו. חושבים, אז אומרים את הדבר הפשוט, הוא מטורף. פתרת את הבעיה.
לא רק הוא מטורף, הוא דתי.
הוא דתי בכלל, כן. הוא מטורף וגם דתי. כמעט אותו דבר. כן, אז, אז פתרת את הבעיה. יש הרבה סיבות. לא, צריך להבין לעומק. העומק הגדול, את רוצה את מה הסיבה שהוא שונא אותנו? אני יודע למה הוא שונא אותנו. אני יודע למה הוא שונא אותנו. הוא שונא אותנו כי אנחנו מערערים אותו. כי הוא יודע מה זה הקוראן, והוא יודע מה זה עם ישראל. ואם עם ישראל באמת, אם העם היהודי זה באמת מדינת ישראל, אז זה בעיה. זה מערער את כל הלגיטימיות של העמדה המוסלמית היום. ולכן הוא שונא אותנו.
מה זה למה?
מה זאת אומרת זה למה?
למה זה מעביר את העמדה המוסלמית?
תלמד אסלאם, תדע. למה? לא, גם היא שונאת אותנו, מאותה סיבה. הנצרות שונאת אותנו מאותה סיבה. כי אם באמת עם ישראל, מדינת ישראל זה באמת עם ישראל, אז הנצרות נפלה. פשוט מאוד. זה פשוט מאוד. לא מדברים על זה, אף אחד לא מדבר על זה, אבל זאת האמת. כל אחד שקצת למד, קצת למד את מה שמחיה אותם, את הנפש הקולקטיבית של האומות האלה, יודע שזה מה שקורה שם. וגם כשהם חילונים, אגב. פעם היה איש שמאל חילוני, שאל את אחד מרבותיי, איש שמאל חילוני בצרפת, שאל את אחד מרבותיי את השאלה דלהלן. אמר לו, כבוד הרב, תדע לך שאני אדם חילוני לחלוטין, ואני לא מאמין בכל השטויות האלה שמלמדים בכנסייה. אבל תגיד לי, למה צלבתם אותו? כן. אתה שואל פה שאלה נפלאה. האם יש מקום להידברות בין דתית? לא, וכן. לא, בגלל... מה? לא, בדרך כלל אומרים כן ולא, אבל הפעם אני אומר לא וכן. אני אסביר קודם כל את הלא. אין מקום להידברות הבנדתית מסיבה פשוטה. כי זה מייקר שם עבודה זרה. כלומר, אתה אומר, כולנו סך הכל, מה, אין פה מחלוקות באמת, סך הכל, כולנו עובדים את אותו אלוהים, קצת שינוי פה ושם. כן? זה אגב הרוח של המחאות היום נגד דברי האפיפיור. כן? למה הוא ביזה את מוחמד? מה אתה רוצה שהוא לא יבזה את מוחמד? מה זאת אומרת? הרי הוא חושב בדיוק... הכל הנצרות בנויה על זה. המסקנה ההגיונית של הנצרות זה מה שהאפיפיור אמר. זאת אומרת, מה הם חשבו? שהוא חושב שמוחמד היה נוצרי טוב? הוא אומר, מה כבר אפשר לחשוב? כן? אבל אומרים, לא, אבל זה לא יפה. לא יפה, בוא נקיים נימוס. ואז הנימוס נותן את ההרגשה שבעצם אין על מה לדבר. אין על מה לדבר באמת. וסך הכל זה איזה מין אומניזם, ואז בעצם החילונות האומניסטית היא הרבה יותר טובה מן הדת לפי זה. כי היא הרבה יותר שקטה, בלי כל מיני קשקושים פולחניים שמכבידים על האדם. אז בעצם זה הכיוון אגב של המפגשים האלה הבין דתיים. אבל למה בכל זאת יש כן מקום? יש כן מקום בכיוון אחר לגמרי. היום יש לזה מקום מתוך נקודת עליונות, מתוך עמדת עליונות של היהדות. כלומר, יש לנו מצווה לגלות לאחינו בני אומות העולם, לנוצרים ולמוסלמים, מהי התשובה לחיפוש שלהם. והתשובה נמצאת אצלנו. זה מצווה להסביר להם את זה.
אבל זה לא מבחן אמריקאי מה
בתשובות,
זה
רק תשובה אחת. נכון. נכון, אבל יש לנו מה לתת להם. אני רוצה להגיד לך שהנוצרים במיוחד היום נמצאים בעמדה של ציפייה, של הייתי אומר אפילו של היפנות ביחס ליהדות. הם שואלים את עצמם שאלות. בהחלט. ואז זה מצווה לעשות עמם חסד נוצרי גדול ולהסביר להם.
זאת עמדה שהיא...
אגב, איך אמר לי פעם... כומר אחד שבאתי להרצות אצלו אמר, שמע, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל אנחנו עוד לא יהודים, אתה יודע. כן.
זאת עמדה של איש פשוט או עמדה של ממסד בכיר, מה שאתה אומר? זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה בקרב השדרה הפוליטית הגבוהה, שאומרת, כן, אני מצפה לשמוע את...
ודאי. כן. כן, גם יש נכון, יש באמת שינויים תיאולוגיים. הם בעצמם עורכים את זה. אם כי הם לא פתרו את הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית זה ההתמקדות שלהם מסביב לישו. כל זמן שהם מתמקדים בו, הם לא מסוגלים להשתחרר. כן.
אפשר להגיד שהמקומה שמתרחשת עכשיו, אין הרבה סלם ורצות, אפשר להגיד. יש לה יסוד, כי יש לשני תרבויות האלה, ללמוד זה משהו.
לא, הם לא רוצים ללמוד אחד מהשני.
הם רוצים, כן. זה המדיר.
תראה, כתוב, אתה שואל על המלחמה של היום, יש פסוק בתורה, וילך עשיו אל ישמעאל. נכון? כתוב, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נביות, על נשיו לא לאישה. נכון? אז חזל אומרים, למה עשיו הלך לישמעאל? הוא הלך לישמעאל, אף על פי שהם הרי אויבים זה לזה. כך שואל המדרש. הם הרי אויבים זה לזה, אז למה עשיו הולך לישמעאל לשאת את הבת שלו? הוא אומר, כדי להילחם ביעקב. שצר להבין, מה הקשר בין השיתוף הזה לבין יעקב? מה מייחד את יעקב לעומת עשיו וישמעאל? זה הכל, אבל מה מייחד אותו? מה באישיות של יעקב שונה מהאישיות של עשיו ושל ישמעאל כאחד? האחדות, כן? כלומר, בעוד שבני עשיו מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך האהבה, ובני ישמעאל דרך מידת הדין, אצל המשרד יש ייחוד המידות. ייחוד המידות זו תפיסה של אחדות. מהי הדרך להילחם בישראל? ליצור אחדות אלטרנטיבית. אז עשיו הולך לישמעאל, ואז הם יוצרים אחדות אלטרנטיבית לישראל. אולי? ייתכן שזה מה שהיום רוצים לעשות. כלומר, זה אומר שהיוזמה, אגב, מי הולך למי? עשיו הולך לישמעאל, לא ישמעאל הולך לעשיו. זאת אומרת, היוזמה היא של עשיו, הביצוע של ישמעאל. כי עשיו שונא ליעקב, אבל זה לא מכבודו להילחם בצורה ברברית. אז הוא פונה לברבר. קבלן משנה. כן, בבקשה.
בקלטת שלך, באחד, לא כל כך הבנתי את שורש ההבדל של בין האחדות האסלאמית לבין האחדות הנוצרית.
כן, אבל זה לא הנושא.
סליחה, האחדות היהודית.
אבל זה לא הנושא. הייתי שמח לענות, אבל זה לא הנושא. טוב. בואו נתקדם עכשיו, אחרי כל הדברים האלה. זה דברי רקע הכרחיים כדי להגיד על מה אנחנו מדברים. זו הסיבה שאני כל כך הערכתי. כי לפעמים יש תמיד אנשים ככה במחשב שאומרים, רגע, למה כל כך הרבה שאלות? פה זה דוגמה לשאלות הנצרכות שצריך לברר אותן כדי להמשיך את הדברים של הרב. טוב. רוח השם מלא בא. בא בכנסת ישראל. רוח שם מלא בקרבה. ואי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, עורו וקומו על תפקידכם. באותם הימים באמת הרב קוק פעל בפעילות נמרצת לשם השגת הצהרת בלפור המפורסמת, כן? שהיא אחת התוצאות החיוביות של מלחמת העולם הראשונה. כל השם, שם מלא, הכוונה לא חלקי. זאת אומרת, כל התרבויות מגלות מידה מסוימת של הבורא, אצלנו זה שם מלא. כן, כן. כל השם קורא בכוח, ומתוכיות נשמתנו, ומתנועות החיים, אנו מבחינים אותו. ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו, לעמוד החן על רגלי אופיו הרוחני. מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו אומה היודעת אופיה של אלוהיה. התרבות העולמית מתנודדת, רוח האדם נחלש, מחשכים מכסים את כל העמים, החושך יחסי ארץ וערפל לאומים. מה? והשעה הגיעה. אור עולם, אור אלוהים אמת, אור אלוהי ישראל, המתגלה על ידי עמו המפלאים, צריך הוא להתגלות בהכרה. והכרה צריכה לבוא, קודם כל, באומה פנימה, שהיהודים יכירו בזה. להכיר את האחדות של כוחותיה היא. מתוך כך גם להכיר את השם השוכן בה. זה הרב קוק עושה. ובהכירה כי יש אלוהים בקרבה, תכיר איך לחשוף את מבוע חייה, תדע להעמיד חזון עמדתה על מקורה העצמי. דהיינו התחדשות הנבואה. כן, הרב מדבר בשפה מליצית, אבל מה זה המבוע? לחשוף את מבוע חייה. כן, זה הנבואה. שהיא באמת סגולה ישראלית, שהרבה זמן נמצאת בהמתנה, בסטנדביי. לא לשאוב מבארות זרים יקרוה. כן, זה ביקורת כאן כלפי הציונות החילונית. כי אם לדלות ממעמקיה, אז מאיפה היא תדלה? תדלה רצון מעומק תפילתה, חיים מבאר תורתה, אומץ משורש אמונתה, סידור מיושר שכלה, גבורה מעוז רוחה, וכל העולה על שפירי שמיה, הכל מרוח אלוהים המרחבת על מלוא היקום, מימי בראשית עד החיים. כלומר, מה שהרב כאן אומר, יש לנו הרבה יסודות לרצון, לחוכמה, לגבורה, כל הדברים הנדרשים כדי להעמיד את האומה לרגליים, כל זה נמצא בנו. שפרירים. שפרירים זה, אני חושב שזה אורות בוקר. יש גם שפריר. מה? אנחנו מדברים על שפריר. כן. טוב. כן. כן, זאת אומרת, זה בשינך ביטחון עצמי. היה משל יהודי אחד בשם אוסישקי. הוא עמד, זה היה דווקא מחזה מאוד מעניין. יהודי עומד בפני חבר הלאומים ומסביר להם שהם צריכים לתת לנו את ארץ ישראל. זה היה משהו גדול. כדי לבוא עם עמדה כזאת, אתה צריך להרגיש שאתה צודק עם משהו.
למה זה נקרא
החיתות שלו? שאנחנו זקוקים לכל הכוחות שבנו, כלומר כל סוגי היהודים שיש, כדי לפעול. זה היה הרעיון של הרצל. איך הוא רוצה להקים מדינה? הוא עושה קונגרס. למה אתה צריך קונגרס? תלך לסולטן לדבר איתו. למה אתה צריך קונגרס? כי הוא מרגיש שכדי להשיב את האומה לארץ, צריך את כל האומה, עם כל מה שהיא מייצגת. לכן הוא מביא יהודים מכל העולם. מה אתה לא מתערב? בשביל מי זה המדינה הזאת שרוצה להקים? ליהודים. אז צריך לדעת מי זה היהודים. כן, אבל מי צריך לבוא אל הסולטן? הרצל או הרצל בתור נשיא ההסתדרות הציונית? מה? קורש זה משהו אחר. נכון. והיום זה משהו אחר. כי התפקיד שלנו הוא לא רק סתם לקבל באופן טכני את הארץ, אלא שהארץ הזאת תהיה בידינו כדי להשיב את תרבותנו. ותרבותנו היום נמצאת בחלקים מפוזרים בין סוגי היהודים השונים. כל אחד קיבל רסיס של מה שהיינו. לכן צריך לחבר את כולם. ככה אני מבין. טוב. כן. אגב, תודה רבה ליעקב שנתן, כתב שנה טובה לרב, לכיתה ולגולשים. כן. מה אתה אומר? כוחותיה, זאת אומרת, זה משהו, יש אנשים שיש להם תורה, יש אנשים שיש להם תפילה, יש אנשים שיש להם פוליטיקה, יש אנשים שיש להם שירה, תרבות, כישרונות חקלאיים וכדומה, כל אחד ואחד בא עם החבילה שלו ותורם את זה לבניין האומה. תודה. בבקשה.
לא יודע אם אפשר לעשות ניתוח כזה, אבל מה בעצם בסוף משכנע את העמים שמגיע לנו? פוסישקין כזה שעומד עם כל הביטחון העצמי שלו, אבל מה משכנע?
למה השתכנעו הגויים אז, כן, שהגיע הזמן? זה מאוד מעניין. לא כל כך. לא, לא רחמים. אז באותם הימים עוד לא הייתה שואה או דברים כאלה. זה שנתנו את המנדט על ארץ ישראל בשביל להקים, המנדט הבריטי כדי להקים בית לאומי לעם היהודי, היו לזה הרבה סיבות. גם השפעה של יהודים בעלי השפעה בלונדון, זה גם נכון. אבל גם הייתה אז רוח תנכית גדולה, שנתנה את ההרגשה שצריך לבנות עולם חדש, ושחייבים להעמיד במרכז העולם החדש הזה גם את גורל העם התנכי. לא תהיו עובדה. זה לא לימדו אותך בבית ספר, זה לא אשמתי. אבל זאת עובדה היסטורית. לויד ג'ורג' אמר את זה. לויד ג'ורג' אמר את זה. נכון, נכון. זה לא אשמתך. אני פשוט, זה שאני מרים גבה, זה פשוט מחאה על מערכת החינוך במדינת ישראל, שעושה את הכל כדי שאדם לא ידע מה הוא עושה פה. ברור? אבל צריך לדעת. לויד ג'ורג' היה שר החוץ הבריטי באותם הימים. הוא היה מאלה שהיו שותפים לנתינת, לפרסום הצהרת בלפור.
הוא הצהיר מקורות מהתנ"ך שזו מדינה שלנו?
בוודאי. כן. לא רק הוא, אגב. הייתה תנועה די גדולה של אנשים שזה עניין אותם. אורד וינגייט, אין הסבר להופעתו בלי זה. כן. כן. זה תלוי אצל מי. תראה, אצל הקתולים הייתה עמדה אחרת מאשר אצל הפרוטסטנטים. למשל, כשהרצל בא לאפיפיור, אז הוא אמר, האפיפיור אמר לו, תשמע, אני מוכן. גמרתם שמה לדבר שמה אחרי שני... אתם שמה בפינה. כן, מה זה יגיד? כשהרצל היה אצל האפיפיור, אז האפיפיור אמר לו, תשמע, אני מוכן לעזור ליהודים מסכנים, אנחנו בעצמנו בכנסייה, אנחנו מסייעים וכו' וכו'. ואני אפילו יכול אולי לעזור לכם לעשות משהו כמו מדינה באיזשהו מקום בעולם, רק לא בארץ ישראל. כי מה שאתה מבקש ממני סותר באופן מהותי כל מה שאני מאמין בו. כך אמר לו האפיפיור להרצל. הוא אפילו משתמש בביטוי בלטינית, non possumus, הוא בלתי אפשרי. כלומר, אינני יכול. לעומת זה, אצל האנגלים באותם הימים, היו כיוונים אחרים לגמרי, גם מבחינה דתית, הייתה איזו רומנטיקה פרוטו-תנכית, מאז קרומוול במיוחד, ולכן הם הרגישו צורך, גלדסטון גם אמר את זה, להיות שותפים להקמתו של העם היהודי מחדש, כמובן מתוך מחשבה נוצרית. כן? הם לא פתאום התחילו להיות יהודים דתיים. כן? זה היה, זה אפילו זה השתלב אצלם בתוך החלומות הדתיים שלהם. אבל ודאי שהייתה פה כוונה. כן.
מה
הייתה
הנבואה של אחד הכמרים הבכירים, שבני ישראל לא עזרו לעולם לארץ ישראל?
תלוי איזה נוצרי, זה מה שאני אסביר לך. הנצרות הקתולית התנגדה בכל תוקף. הנצרות הפרוטסטנטית נמצאו בה עמדות שונות. בין היתר, אותן העמדות שפעלו אז באנגליה. כן. גם אפשר לומר, אגב, התמיכה היום של הנשיא בוש במדינת ישראל היא על רקע דתי. זה ידוע. כן? הוא לפחות, הוא מנהיג אמוני. ולכן הוא מתנגד בכל תוקף לקנייה ישראלית מול החיזבאללה. זה מסיבות דתיות שהוא עושה את זה. מה אתה אומר? נכון. נכון. אז זה מה שאני מסביר. ברגע שאתה מאחד את כל היהודים, אז אתה פתאום מגלה שאלוהי ישראל הוא לא אלוהי הדתיים, אלא אלוהי כולם. ואז הציור של האלוהות שנוצר בנפש הוא ציור של אחדות. והציור הזה של אחדות פועל הלאה. וכדי להמשיך את הביאור של הדברים האלה, נצטרך בשביל זה את השיעור הבא. שלום.